ברוכים הבאים לשיח והשקפה. אז ככה, במקורות שאסף הרב יהודה טאוב, עולה בצורה חזקה מאוד המקום המרכזי, או לפחות השאלה על המקום המרכזי של השמחה וההודיה, בעבודת השם יתברך, בקיום מצוות, זה לא רק איזה רגש נחמד בצד, אלא המקורות ממש דנים בזה לעומק, האם זו תוספת, האם זו חובה אולי אפילו, משהו מעבר לזה. וזה מביא אותנו לשאלה המרכזית שלנו כאן היום, שבאמת עולה מהמקורות האלה. האם השמחה וההודיה הן בעצם התכלית המרכזית של כל עבודת השם? נשימה, האם הן היעד, המקור לאושר אמיתי כבר פה, בעולם הזה? או שאולי, אולי הם יותר אמצעי חשוב, כלי חיוני, אבל כזה שהוא חלק ממשהו רחב יותר, ממחויבות, מקבלת עול מלכות שמיים, מיראה. אני אטען היום שהמקורות אכן מורים לנו שהשמחה וההודיה הן ממש תכלית מרכזית, אולי התכלית, היעד והמהות של הקשר.
ואני אציג את העמדה שאומרת, רגע, נכון, הן חשובות מאוד, קריטיות אפילו, אבל אולי הן לא התמונה כולה. הן חלק ממערך שלם שבבסיס שלו יש את המחויבות, את קבלת העול, את היראה, אלה היסודות.
אוקיי, אז בוא נצלול לזה. אני חושב שההסתכלות הזאת על שמחה והודיה כאיזה בונוס נחמד, או אפילו רק כאמצעי, היא קצת מחמיצה את הפואנטה המרכזית שעולה מהמקורות שהרב טאוב ליקט. התורה הרי מצווה במפורש, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. זה ציווי, לא המלצה. והכוזרי בשיטה שלו הולך רחוק ואומר ששמח בחלקו זו מצווה מדאורייתא, ממש מהתורה. נשימה, ואז בא הרמב"ן. וכשהוא שואל מהי בכלל תכלית הבריאה, למה כל זה קיים, הוא מגיע למסקנה שאין לנו טעם אחר ביצירה מלבד שידע האדם ויודה לאלקיו שבראו. כלומר, ההודיה, שהיא הרי הביטוי הכי מובהק לשמחה במה שיש, במה שקיבלנו מהשם יתברך, היא המטרה. אז איך אפשר לקרוא למטרה הזאת אמצעי? נשימה, ויותר מזה, התורה קושרת את החוסר בשמחה, את העבודה בלי שמחה, באופן ישיר לקללות, לצרות, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זה נשמע כמו תנאי יסודי לקשר תקין, לחיים של ברכה, לא סתם הרגשה. אז ברור שהדגש המרכזי שלנו צריך להיות טיפוח מתמיד של השמחה וההודיה האלה, שהן בעצמן, כמו שהכוזרי והגמרה בברכות אומרים, מביאות לאהבת השם ולאושר אמיתי.
אני בהחלט מבינה את המשקל שאתה נותן למקורות האלה, והחשיבות של שמחה והודיה היא עצומה, אין ספק. ברור של רצויות, ולפעמים הן אפילו מצווה מפורשת, כמו שאמרת, שמחת החג, או שמח בחלקו לפי הכוזרי. אבל אני חושבת שהצוותן כתכלית המרכזית, ואולי אפילו הבלעדית, זה קצת יוצר חוסר איזון. היסוד הראשון, נקודת הפתיחה של הכל, היא יראת שמיים וקבלת עול מלכותו. הרי נאמר ראשית חוכמה יראת השם. לא כתוב ראשית חוכמה שמחת השם. נשימה מקורות שהרב טוב הביא, הם מדגישים גם את קדושת המצוות כדרך להידבק בשם. לקדש את שמו, כמו שהרמב"ן למשל מסביר על ונקדשתי בתוך בני ישראל. עם ישראל הרי אמרו נעשה ונשמע. קודם כל הנעשה, קודם כל המחויבות, הקבלה, ורק אחר כך באים ההבנה והרגש. נשימה ואפילו הרמב"ם, שנצטטט אותו בטח בהמשך על חשיבות השמחה במצווה, הוא אותו רמב״ם שמזהיר מאוד משחוק וקלות ראש. זאת אומרת, השמחה צריכה להיות שמחה של מצווה, שמחה מבוקרת, לא איזה פורקן. המסילת ישרים שמטווה לנו דרך להתעלות, אומר שהתכלית היא אכן להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. אבל, וזה אבל חשוב, הוא מיד מוסיף שמקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. הדרך לשם עוברת דרך המצוות, דרך שדורשת מאמץ, מחויבות, מסירות, לפעמים התמודדות, גם כשלא מרגישים באותו רגע שמחה גדולה או התעלות. אז להדגיש רק את השמחה כאילו היא חזות הכל, זה עלול, לדעתי, קצת להחליש את היסוד של המחויבות והיראה, שהם הבסיס.
אני מבין את הדגש על היראה וקבלת העול, אבל אני חושב שזה קצת ממעיט בכוח של המקורות שמדברים על השמחה לא כבונוס, אלא כחלק מהותי, אולי אפילו הכרחי. בוא נתמקד רגע במעמד של השמחה עצמה. נשימה, הפסוק הזה, תחת אשר לא עבדת בשמחה עם כל מה שבא אחריו, זה לא איזה עניין קטן, זה מציב את החוסר בשמחה כפגם עמוק, כמעט כשורש של הבעיה. זה לא חבל שלא שמחת, זה בגלל שלא שמחת, קרו הדברים האלה. זה שם את השמחה במרכז העניינים. נשימה והרמב״ם, בלכות לולב, שזה מקור קלאסי לעניין הזה, הוא לא סתם אומר טוב לשמוח, הוא מגדיר את השמחה הזאת שישמח בעשיית המצוות ובאהבת האל שציווה בהן, הוא קורא לזה עבודה גדולה. ולא רק זה, הוא מוסיף משפט חריף, כל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו. להיפרע, זה כבר נשמע כמו חובה שהאמנעות ממנה היא בעייתית מאוד. אז איך אפשר לומר שזה רק אמצעי משני? נשימה, הגמרא במסכת ארקין, שהובא במקורות של הרב טאוב, שואלת, איזו עבודה באה מתוך שמחה וטוב לבב? התשובה, זו שירה.
כלומר, כשטוב לך, כשהשם נותן לך שפע, העבודה שנדרשת ממך היא לא רק לקיים את המצווה טכנית, אלא להביע את זה, לשיר, להודות. זו המהות של העבודה בזמן של רווחה. איך אפשר לא לראות בזה משהו מרכזי ויסודי?
אני לא טוענת שזה משני. אני טוענת שזה לא היסד הבלעדי, ושזה צריך לבוא בהקשר נכון. הפסוק תחת אשר הוא בהחלט חריף, אין ספק, אבל הוא בא לתאר מצב שבו העבודה עצמה הפכה להיות משהו חיצוני, רק מתוכן, בלי הלב, בלי החיבור. השמחה היא הביטוי של החיבור הזה, והיעדר המראה על נתק. אבל מה הבסיס של החיבור? אני חוזרת לראשית חוכמה יראת השם. זה חייב להיות שם קודם. נשימה, אתה הזכרת את שמחת החג, למשל שבועות. התורה מצווה ושמחת בחגיך, נכון. אבל באותה פרשה ממש, כמה פסוקים אחר כך כתוב, וזכרת כי עבד הייתה במצרים, ושמרת ועשית את החוקים האלה. זאת אומרת, השמחה היא לא באה לבד. היא קשורה לזיכרון, והיא קשורה למחויבות ושמרת ועשית. היא לא מחליפה את המחויבות. נשימה, והרמב״ם, שאכן, כמו שאמרת, כתב שהשמחה במצווה היא עבודה גדולה, הוא גם זה שבהלכות דעות מזהיר מהקצוות. הוא אומר, לא יהיה אדם בעל שחוק ומעטלות ולא עצב ועונן, אלא שמח כל ימיו בנחת, בסבר פנים יפות. הוא מדבר על שמחה מאוזנת, שמחה בנחת, לא איזו התלהבות חסרת רסן. הוא גם אוסר במקומות אחרים על שחוק וקלות ראש מוגזם.
אז ברור שיש גבולות לשמחה הזאת. היא צריכה להיות שמחה של קדושה. שמחה שמכוונת לעבודת השם, לא כזאת שמובילה לפריצת גדר. היא באה לרומם את העבודה, לתת לה טעם, חיבור רגשי, אבל היא לא מייתרת את המחויבות, את המסירות, את המאמץ, גם כשהלב לא בדיוק שר באותו רגע באופן ספונטני. התורה מלאה במצוות שדורשות התגברות, איפוק, עמידה בניסיונות, דברים שלא תמיד קשורים לשמחה מיידית.
טוב, את נוגעת בנקודה חשובה, וזה באמת מוביל אותנו לשאלה קצת יותר רחבה, שגם היא עולם המקורות שהרב תואב אסף. בעצם, למה אנחנו פה? מה התכלית של כל העסק הזה שנקרא בריאה? האם המטרה העיקרית היא לקיים איזו מערכת של מצוות, או שאולי יש יעד שהוא יותר רגשי, רוחני, והמצוות הן הדרך אליו? נשימת הרמב"ן, שהזכרתי קודם בפירוש שלו לתורה, כשהוא מדבר על כוונת המצוות, הוא כותב משהו שפשוט קשה להתעלם מהכוח שלו. הוא כותב, וכוונת כל המצוות שנאמין באלוקנו ונודה אליו שהוא ברנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה ואין לאל עליון חפץ בתחתונים, מלבד שידע האדם ויודע להלכב שבראו. הוא אומר את זה שחור לגבי לבן, אין טעם אחר. ההודיה, שהיא הרי באה מהכרה ומשמחה בטוב של השם, היא כוונת היצירה. זה הופך אותה למטרה הכי עליונה שיש. נשימה, ויש לזה גם עדה במדרשים, כמו המדרש הזה באותיות רבי עקיבא, שאומר שאלמלא השירה והזמרה שהבריאות אומרות לפני הקדוש ברוך הוא, הוא בכלל לא היה בורא את העולם. כלומר, השבח וההודיה הם לא תוצר לוואי, הם הסיבה לקיום. נשימה, ואפילו אם מסתכלים קדימה לעתיד לבוא, כמו שמובא בספר מגיד משרים לבית יוסף, שכאשר יצר הרע יתבטל, והרבה מצוות בצורה מעשית שלהן אולי יתבטלו, מה נשאר? הלל וזמרין ושירין ותושבחן לקדוש ברוך הוא. והדוגמאות שהוא נותן זה חנוכה ופורים, שכל העניין שלהם זה לספר את הנס ולהודות. זה כאילו מראה שההודיה והשמחה הן המהות הפנימית, התכלית שתמיד תישאר, גם כשהמסגרות המעשיות ישתנו.
אני מסכימה שהודיה ושבח הם ביטויים מאוד מאוד נעלים של הקשר עם הבורא, יתברך. אבל אני חושבת שאי אפשר לנתק אותם מהקרקע שעליה הם צומחים. גם בדברי הרמב"ן שהבאת, הלשוני שיודע האדם ויודע. הידיעה באה לפני ההודיה. זאת אומרת, לא מדובר רק ברגש סובייקטיבי של שמחה, אלא בהודיה שנובעת מהכרה, מאמונה, מידיעת השם, מידיעת המעשים שלו. נשימה, ואיך מגיעים לידיעה הזאת? איך בונים את הקשר הזה? דרך המצוות. המצוות הן לא סתם מערכת חוקים, הן הכלים, הן הדרכים שהשם נתן לנו כדי שנתקדש, כדי שנדבק בו. כמו שהרמב"ן עצמו מדגיש במקום אחר על הפסוק, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדשכם. קיום המצוות, לימוד התורה, התפילה, אלה הדברים שיוצרים את התשתית לקשר עמוק. ההודיה והשמחה הן כמו פרח יפהפה שצומח מהקשר הזה, מההכרה בגדולה ובטוב של השם, כפי שמתגלים דרך המצוות והשגחה. הן לא עומדות בפני עצמן כתכלית שמנותקת מהמחויבות המעשית ומהיראה. היראה, כראשית חוכמה, היא היסוד. עליה נבנית האהבה, ומתוך האהבה והקשר הזה פורחות השמחה וההודיה. נשימה, הניסיון להפוך את הפרי לשורש, לשים את השמחה כנקודת מוצא במקום את היראה והמחויבות, הוא עלול קצת לערער את כל המבנה. וגם לגבי העתיד לבוא, אני מבינה את זה אחרת. זה שההלל וההודיה יתגברו, זה לא אומר שהם יבואו במקום המצוות, אלא שהם יהיו הביטוי העליון של קשר כל כך שלם ועמות שנוצר דרך המצוות. קשר שבו המצוות יתקיימו מתוך דבקות והבנה פנימית הרבה יותר גדולה.
אני חושב שהדיון הזה נוגע גם בשאלה מאוד מאוד פרקטית, שאולי מעסיקה הרבה אנשים. מה עם האושר שלנו כאן ועכשיו, בעולם הזה? האם קיום מצוות מתוך שמחה והודיה הוא באמת, כמו שאני טוען, לא רק איזה פיקדון לעולם הבא, אלא המתכון לאושר אמיתי, לחיים מלאים, לחיים עם משמעות, כבר כאן. נשימה, מקורות שהרב טוב אסף בהחלט רומזים לכיוון הזה. דוד המלך אומר בתהילים, פיקודי השם ישרים משמחי לב. הנה קשר ישיר בין המצווה לשמחה. במזמור קוף, מזמור לתודה, הסדר הוא קודם כל ההודיה, ואז עבדו את השם בשמחה. כלומר, ההודיה היא המפתח לשמחה בעבודה. נשימה, ויש גם רמזים עמוקים יותר, כמו מה שמובא בתקוני הזוהר, על הקשר בין האותיות של בשמחה לאותיות מחשבה. זאת אומרת, המחשבה החיובית, ההתמקדות בטוב, הכרת התודה, הן אלה שיוצרות אקטיבית את תחושת השמחה. וזה מעניין, כי היום יש לזה אפילו הד בעולם המדע. מחקרים שמראים שפעולות כמו לחייך יכולות להשפיע פיזית על המוח ולשפר מצב רוח. מחקרים אחרים שמראים קשר סטטיסטי בין דתיות וקהילתיות לבין עושר ורווחה נפשית, כמו שגם מוזכר בסקרים במקורות של הרב טוב. יש את אפקט פיגמליון, איך ציפייה חיובית משפיעה על התוצאות, נשימה, האם כל אלה לא מראים שהדרך היהודית, כשהיא באמת נחווית בשלמותה, עם השמחה וההודיה על כל המתנות האלה ששבת, חגים, קהילה, תורה, עצם הקשר עם הבורא יתברך, היא באמת הדרך לחיות חיים מאושרים, מלאי משמעות כבר כאן. זה לא לוותר על העולם הזה בשביל העולם הבא, זה בעצם לחיות את העולם הזה בצורה הכי טובה שיש.
אני לגמרי מבינה את הרצון הזה להציג את היהדות כדרך לאושר, ובאמת אין לי ספק שיש בה פוטנציאל עצום לחיים מלאי משמעות, סיפוק ושמחה עמוקה. אבל, וזה אבל שאני חושבת שהוא חשוב, אני קצת חוששת שההצגה פשטנית מדי של מצוות שווה אושר מיידי כאן ועכשיו יכולה להיות קצת מתאה, ואולי אפילו מסוכנת במידה מסוימת. נשמע, אנחנו צריכים להיות זהירים מלהבטיח אושר תמידי, כזה שהוא נטול קשיים או מאמץ בעולם הזה. המסילת ישרים שהזכרתי קודם, הרי מדגיש שמקום העידון הזה, כלומר התענוג השלם והמוחלט מזיו השכינה, באמת הוא העולם הבא. זה לא שאין הנאה ושמחה בעולם הזה, ברור שיש, אבל התכלית העליונה השלמה היא מעבר. נשמע, וגם המחקרים המודרניים שהזכרת הם מורכבים. המחקר המפורסם ההוא על זוכי לוטו למשל, הראה שהאושר חיצוני חומרי לא מחזיק מעמד אם הוא לא מחובר למשהו עמוק יותר. ויקטור פרנקל אחרי השואה דיבר המון על זה שהמפתח לחוסן ולחיים בעלי ערך הוא לאו דווקא החיפוש אחרי ההנאה הרגעית, אלא החיפוש אחרי משמעות.
נשימה, והיהדות בהחלט מעניקה משמעות עמוקה, תחושת שייכות, קרבה להשם, הזדמנויות לנתינה, לצמיחה, שפע רוחני, לפעמים גם גשמי, כל אלה בוודאי תורמים לרווחה נפשית, לשמחה, לחוסן. אבל להבטיח אושר במובן הפופולרי המערבי, כתחושה קבועה של כלילות והנאה בלי צל של קושי, אני לא בטוחה שזאת ההבטחה המרכזית של המקורות שלנו,
וזו עלולה להיות הבטחה שיוצרת ציפיות לא ריאליות, ואז אכזבה כשהמציאות מטבעה מורכבת יותר. נשימה התמקדות, לדעתי צריכה להישאר בבניית הקשר עם הבורא יתברך דרך המצוות, מתוך יראה, אהבה, מחויבות. השמחה היא פרי יקר של הקשר הזה, והיא גם אמצעי חשוב לחזק אותו. אבל היא לא בהכרח המטרה המיידית היחידה, והיא גם לא תמיד קלה להשגה. חשוב שנהיה כנים גם לגבי האתגרים והמאמץ שבדרך.
טוב, אז אם אני מסכם את העמדה שלי כפי שהיא עונה מהמקורות שאסף הרב יהודה טוב, אני חושב שהשמחה וההודיה הן באמת הרבה יותר מאיזה רגש נחמד או כלי עזר. הן חובה, הן נמצאות בלב תכלית הבריאה כפי שהרמב"ן מסביר, והן הדרך המרכזית שדרכה אנחנו לא רק מקיימים מצוות, אלא ממש מגיעים לאהבת השם, לקשר חי איתו ולחוויה של עושר ומשמעות אמיתיים שמתחילים פה בעולם הזה וממשיכים הלאה. נשימה, האתגר הוא לחיות את היהדות לא כמו איזה מס שמשלמים, אלא כמתנה עצומה, כהזדמנות לחוות קרבה, אור ושמחה בטוב השם.
אולם הדתי, כפי שניסיתי להראות מאותם מקורות עצמם, בעוד שאין בכלל ויכוח על החשיבות העצומה של השמחה וההודיה, ועל היותן מצווה בהקשרים מסוימים, אסור שהדגש עליהם את השתשת היסודות שהכל עומד עליהם, יראת שמיים, קבלת עול מלכות שמיים, והמחויבות העמוקה לקיום המצוות במסירות, גם כשזה דורש מאמץ והתגברות, אלה הבסיס. נשימה, שמחה והודיה הן כמו הפרחים היפים שצומחים על העץ הזה, הן גם המים שמחיים אותו, הן אמצעי חשוב לרומם את העבודה, לחזק את הקשר, להעמיק את אהבת השם, אבל הן לא התכלית הבלעדית שמבטלת את חשיבות השורשים והגזע, שהם המחויבות, המאמץ וההתמודדות שנדרשת גם ברגעים שהם אולי פחות קלים או פחות שמחים באופן טבעי.
שמענו היו שתי נקודות מבט עשירות, מבוססות היטב במקורות של ליקט הרב יהודה טאוב, והן מאירות את המתח הזה, שהוא כנראה מתח פורה, אולי אפילו הכרחי, בין הממד של השמחה וההודיה לממד של המחויבות והיראה בעבודת השם. נשמע שבאמת יש חשיבות עליונה לשני הצדדים, והשאלה הגדולה שנותרת היא באמת שאלת האיזון, הדגש, ומהי התכלית הסופית שאליה הכל מכוון. המקורות עצמם עם כל הגוונים שבהם מזמינים כל אחד ואחת מאיתנו להמשיך ולהתבונן בזה, לחקור ולמצוא את הדרך האישית שלו לשלב את היסודות האלה בחיים ובעבודת השם שלו.